say, Solidos Oshashuoi, all of us of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי, י"ד במנחם אב תשע"ט. מסכת תמורה, דף זך, דף כ"ז. ובעזרת השם ובישועתו כעת חיה בעוד שבוע ימים. יום חמישי, כ"א במנחם אב תשע"ט. נחגוג בשמחה ובטוב לבב ובהודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו את סיום מסכת אמורה ל"ד דפיה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. מלבד אשר אמרנו ושמחנו והתרגשנו, שאוטוטו בעזרת השם ובישועתו בעוד שבוע ימים נחגוג את סיום מסכת תמורה למדה לדפיה, מחר בעזרת השם ובישועתו, ט"ו באב תשע"ט, נחגוג יום הולדת 7 שנים, לתחילת תלמוד תורתנו במחזור הנוכחי במפעל הדף היומי מייסודו של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין. איזו שמחה, איזו התרגשות. יום הולדת הכי שמח שיש בעולם להביט לימינינו כדרך החכמים ולראות את אוצר הדפים, את אוצר החיים שבעזרת השם ובישועתו רכשנו בקניין עולם. עץ חיים אל המחזיקים בה ותומכי המאושר. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חבב במסכת תמורה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מה הדין כשאמר תמורת עולה תמורת שלמים והתשובה? לרבי מאיר הרי זה תמורת עולה. לרבי יוסי, ללשון אחת דבריו קיימים וחלו בית הקדושות, ללשון אחרת בודקים אותו. ואם אומר שחזר בו, תפוס לשון ראשון. אם אומר שהתכוון לשניהם, שניהם קיימים. שאלה שנייה, האומר חציית תמורת עולה וחציית תמורת שלמים, מה דינה? התשובה לרבי מאיר, כולה עולה. ולחכמים, חלו שניהם, ותראה ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים. שאלה שלישית, מה טעמו של רבי מאיר בזה? והתשובה לשיטתו שסובר שהרי זה כאומר תחול זו ואחר כך תחול זו, הועיל וכבר תפסה קדושת עולה בחציה, תפסה בכולה, שכן חציה הוא דבר שהנשמה תלויה בו. שאלה רביעית, אילו ג' דברים נלמדו מדברי רבי יוחנן בבהמה של בית שותפין, שהקדיש אחד חציה וחזר וקנה את החצי השני, והקדישו שקדושה ואינה קריבה? התשובה שאף בעלי חיים נדחין, ושיש דיחוי גם בדמים, ושגם דבר הדחוי מעיקרו דוחה. שאלה חמישית, באומר חציה תמורה וחציה מעשר, מה צדדי הספק והתשובה? האם קריבה בתורת תמורה, לפי שקדושתה חמורה בכך שנוהגת בכל הקודשים, או שבתורת מעשר קריבה לפי שקדושתה חמורה בכך ששייך שתקדיש לפניה ולאחריה, גם את התשיעי והאחד עשר? שאלה אחרונה על דף חבב, האם לשון תחת היא לשון הדפסה וחילול? והתשובה, היא משמשת בבית האופנים, בלשון הדפסה ובלשון חילול, וכיוון שכך מסרו הכתוב לחכמים, והם אמרו שהיא מעמיד בהמת חולין אצל קודשי מזבח, הרי זו לשון הדפסה, והיא מעמידה אצל קודשי בדק הבית, הרי זה לשון חילול. אלה הם מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, דוטה שלמדנו בדפינו היומי אתמול. דף חבב במסכת תמורה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי אל עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי י"ד במנחם אב תשע"ט. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף זך, דף כ"ז במסכת תמורה. המרחק הוא שבוע ימים מסיום המסכת כולה השתבח שמו הגדול לעד, בעזרת השם ובישועתו. יום חמישי הבא עלינו לטובה, חף א' במנחם אב תשע"ט, נחגוג את סיום מסכת תמורה על המדלת דפיה. ועד אז, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה כאמור, הוא ללימוד דף זך, דף חף זין במסכת תמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף אב עמוד ב' מן המשנה המצויה במרכז העמוד, 12 שורות לפני סוף העמוד, משנה הפותחת במילים הרי זו תחת זו, תמורת זו, חליפת זו, הרי זו תמורה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה מבארת, אילו לשונות עושים תמורה, כי אין התמורה חלה אלא בלשון שמשמעותו היא התפסה, שאומר שהבהמה של חולין תתפס בקדושת בהמה של הקדש. אבל לשון של חילול, שאומר שהקדושה של הבהמה של הקדש תעבור על הבהמה של חולין, אינו עושה תמורה. והאחרונים תמאו מה החילוק בין לשון התפסה ללשון חילול. נאמרו בזה כמה פירושים. הקדושת יום טוב כתב שהתמורה שאסרה תורה היא רק כאשר כוונת הממיר להדפיס את בהמת החולין בקדושה, ושתהיינה שתיהן קדושות. אבל לא כאשר כוונתו שתייצא בהמת הקודשים לחולין ותקדש בהמת החולין תחתיה. הדור דורים כותב שהטעם שאין לשון חילול עושה תמורה אינו משום שמשמעותו שתייצא הראשונה לחולין, אלא הוא מאחר שלא מצינו שנאסר בכתוב לשון חילול, שהרי לא נאמר אלא לא יחליפנו ולא ימיר אותו. ומה שאמרו על לשון תחת שעושה תמורה, היינו מפני שאף הוא נרמז בכתוב, כי מה שנאמר טוב ברע או רע בטוב, הרי זה כמו שנאמר תחת, ולפי זה לא הוצרכו למה שפרשו לקמן בגמרא שתחת יש בו לשון התפסה, שהרי גם אם היה לשון חילול בלבד, היה עושה תמורה. אלא אמרו כן, לפרש האמת שכך הוא. הדבר הבא מבאר, שחילול הוא כאשר אין כוונת המחלל שיקדישו בדיבורו את בהמת החולין, אלא כוונתו לחלל את קדושת בהמת הקודשים, שזהו לשון חילול, שעושה את ההקדש לחולין. ומה שבהמת החולין מתקדשת, אינה מכוח דיבורו של המחלל, אלא מעצמה היא קדושה, כי נתרוקנה אליה קדושתה של הראשונה. אבל בלשון חילוף שעיקרו שאומר, תיצא זו ותיכנס זו, אין כוונת הממיר להוציא את ההקדש לחולין, אלא עד הרבה. הוא בא להקדיש את בהמת החולין, אלא שאומר שקדושה זו שתחול על בהמת החולין, תהיה תחת זו שמקודשת עכשיו, וממילא תתחלל בהמת הקודשים. ודבר זה אסרה תורה. וכן הוא בלשון תמורה, שכוונת הממיר להקדיש בהמה אחרת, תחת הראשונה על ידי הפקעת הראשונה מקדושתה. ומה שנאמר בגמרא לאל בדפתת, שבלשון זה רצונו שתקדש נשתיהן, היינו שאף שכוונתו שתתחלל בהמת הקודשים על ידי שיקדיש אחרת תחתיה, מכל מקום, אין מטרתו להפקיעה מרשות הקדש, ולא אכפת לו אם תישאר הראשונה ברשות ההקדש, או שתתקדש בקדושה אחרת, ובלבד שהקדושה שהייתה לה, תתחלל ותחול על בהמת החולין, ואת זה אסרה תורה. אבל המתכוון להדפיס בהמה בקדושה של הראשונה, בלא שתתחלל הראשונה מקדושתה, ודאי שאין בכך שום איסור. אם כן, אומרת המשנה בדף חבב עמוד ב', אם היו לפניו בהמה של הקדש ובהמה של חולין, ואמר על הבהמה של חולין, הרי זו תחת בהמה זו של הקדש, או שאמר הרי זו תמורת בהמה זו של הקדש, או שאמר הרי זו חליפת בהמה זו של הקדש, בכל הלשונות הללו הרי זו תמורה, וחל הקדושה על הבהמה של חולין ולוקה, ואף הבהמה של הקדש לא יצא מקדושתה, כי לשונות האלו משמעותם היא שתתפס הבהמה של חולין בקדושת הבהמה של הקדש. אבל אם אמר על בהמה של הקדש, הרי זו מחוללת על בהמה זו של חולין, אין זו תמורה ולא חלה קדושה על הבהמה של חולין ואינו לוקה, שאין זה לשון של התפסה, אלא שאומר שתעבור הקדושה מהבהמה של הקדש לבהמה של חולין. וחילול גם אין כאן, כיוון שאין בהמה של הקדש מתחללת כשהיא תמימה. ואם היה הקדש בעל מום שאז יכולו להתחלל על הבהמה של חולין, ואמר על הבהמה של הקדש הרי זו מחוללת על הבהמה של חולין, יוצא ההקדש לחולין. וכשהוא מחלל בהמה בעלת מום של הקדש על בהמה של חולין, צריך לעשות דמים. צריך שתהיה הבהמה של חולין שהוא מחלל עליה שווה, כמו הבהמה של הקדש שהוא מחלל, שלא יגרום הונאה להקדש בחילולו. וכדברי רש"י פרשו גם התוספות לקמן בדף זך עמוד א', דיבור המתחיל אף, שכותבים שלריש לקיש שאמר שדין זהו מדאורייתא לא יצאה בהמה לחולין עד שיבדה אותה בשוויה. ומה שאמרו במשנה יוצא לחולין, היינו, אם שווה הבהמה של חולין כמו הבהמה של הקדש. ולא בא תנא לומר בזה, אלא שלשון זה מועיל בחילול. אבל במסכת בבא מציע בדף נ"ז מפרש רש"י, שאם הייתה הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש, צריך להוסיף עוד מעות להקדש עד כדי דמי הבהמה של הקדש. כך כותבים גם שם התוספות, שבכל אופן יצאה הבהמה לחולין, אלא שצריך להוסיף להקדש עד כדי שוויה. ונחלקו רבי יוחנן וריש לקיש בדין הזה בגמרא לכמן בדף זך עמוד א'. רבי יוחנן אמר שדין זה אינו אלא מתקנת חכמים, אבל מדאורייתא יכול לבדותה גם פחות מדמיה, וריש לקיש אמר שדין זה הוא מדאורייתא. זוהי המשנה שלנו בדף כ"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שלשון תחת עושה תמורה. תמהה הגמרא לממרא, אם בא הדבר לומר דתחת לישנה דאטפוסהו, זה לשון שמשמעותו היא שתתפס הבהמה של חולין בקדושת הבהמה של הקדש. ורמינו, אשאל אותך על כך סתירה ממה ששנינו בברייתא. אם היו לפניו בהמה של קודשי בדק הבית ובהמה של חולין, ואמר על הבהמה של חולין הרי זו חליפת בהמה זו של בדק הבית, וכן אם אמר על הבהמה של חולין הרי זו תמורת בהמה זו של בדק הבית, לא אמר כלום, כי לשונות אלו הם לשונות של תמורה, ואין תמורה בקודשי בדק הבית. המבואר לאל בדף י' ג' עמוד ב', שבתמורה נאמר, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן, וקודשי בדק הבית אינם קרויים קורבן. וגם אין הבהמה של הקדש מתחללת על הבהמה של חולין, כיוון שאין לשונות אלו לשונות של חילול. אבל אם אמר על הבהמה של חולין, הרי זו תחת בהמה זו של הקדש, או שאמר על הבהמה של הקדש, הרי זו מחוללת על בהמה זו של חולין, דבריו קיימין, ויצא הבהמה של הקדש לחולין, כי קודשי בדק הבית נבדים אפילו כשהם תמימים, והבהמה של חולין קדושה תחתיה. מבארת הגמרא את הקושייה, ואיסל כדאי תחימו לבדעתך לומר, שהמילה תחת לישנה דאטפוסה היא, זה לשון שמשמעותו אטפסה ולא חילול, קשה. מה ישנה רישה ומה ישנה סיפה? מדוע שונה הדין ברישה שאמרו שעל ידי לשון תמורה וחליפין לא נתחללה הבהמה של הקדש, מן הסיפה שאמר תחת, שאמרו שנתחללה הבהמה של הקדש, והרי גם תחת הוא לשון של הדפסה, כמו תמורה וחליפין, כמו שמבואר במשנה, אלא ודאי מוכח מברית הזו, שתחת הוא לשון של חילול. ותרץ את הגמרא, אמר אביי, תחת, משכחת לה לישנה דאטפוסי. אתה מוצא שנאמרה גם בלשון של תפיסה, ולישנה דאטחולי, וגם בלשון של חילול. ומבאר את הגמרא, לישנה דאטפוסי, מצאנו שאמרו תחת בלשון של תפיסה, דכתיב נאמר בנגעי מצורה בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק חב ג', אם תחתיה תעמוד הבהרת ותיארו הכהן, אם עמדה הצרעת על מקומה ולא גדלה, הוא סימן שאין זו צרעת ויש לה כהן לטהרו. והפסוק הזה נאמר בצרעת שנהייתה במקום שיש שם שכין ונרפא, ולא היה בצרעת שיער לבן שמסגירו הכהן שבעת ימים, ואם לאחר שבעת ימים ראה הכהן שעומדת הצרעת על מקומה, זה טהור. כמו כן יש לומר שכשאומר הרי זו תחת זו, כוונתו היא שתעמוד הבהמה של קודש בקדושתה, אלא שתתפס הבהמה של חולין בקדושתה. ולשון דאחולי, ומצינו גם שלשון תחת לשון חילולו, נכתיב בספר ישעיה פרק סמך פסוק י' ז', תחת הנחושת אבי זהב, תחת הנחושת שנטלו הגויים מישראל ואינה קיימת עכשיו, יביאו להם זהב ולשון חילול, שהדבר שהוא בא במקומו אינו קיים, וילקח, וכיוון שלשון תחת משמעותו בין לשון הדפסה ובין לשון חילול, מסרו הכתוב לחכמים לומר מתי הוא לשון הדפסה ומתי הוא לשון חילול. והם אמרו שלגבי קודשי מזבח דאבדין תמורה, שהם עושים תמורה, לישנה דאטפוסהו, הוא לשון של הדפסה. ולגבי קודשי בדק הבית דלא אבדין תמורה, שאינם עושים תמורה, לישנה דאחולהו, זה לשון של חילול. ועכשיו מבאר רבא שדין זה של לשון תחת בקודשי מזבח הוא לשון הדפסה, לא נאמר בקודשי מזבח שהם בעלי מומין. אמר רבא אף שאמרו שלשון תחת בקודשי מזבח משמעותו התפסה, מכל מקום אפילו בקודשי מזבח משכחת ללשון דאחולהו, אתה מוצא לפעמים שהוא לשון חילול, כגון שהיה ההקדש של קודשי מזבח בעל מום, ואמר על בהמה של חולין הרי זו תחת בהמה זו. כיוון שהקדש בעל מום ראוי לחילול, יש לנו לפרש את מה שאמר תחת בלשון חילול ולא בלשון תמורה. ומביאה הגמרא את דעת רב אשי בזה. אמר רב אשי, אפילו בבעל מום נמי, אפילו בבעל מום גם כן, משכחת ללישנה דאחולי, אתה מוצא הן שהוא לשון של חילול, ומשכחת לישנה דעת פוסי, ואתה מוצא גם כן שהוא לשון של התפסה. שאם היו לפניו שתי בהמות, אחת קודש ואחת חול, והניח את ידו הקודש על בהמה של קודש ואמר הרי זו תחת זו, חול אבי, בהמת קודש יוצאת לחולין שאנחנו אומרים שדעתו הייתה לפדות את הבהמה. אבל אם הניח את ידו החול על בהמת החולין ואמר הרי זו תחת זו, קודש אבא, בהמת קודש נשארת בקדושתה שכיוון שבהמה בעלת מום עושה תמורה, יש לנו לומר שכוונתו היא להתפסה, שאם הייתה דעתו לפדיון ולא לתמורה, היה מניח את ידו על הבהמה של קודש. והדבר עברה מבאר את הדברים על פי דרכו, שהטעם של לשון חילול אינה עושה תמורה, זה כיוון שבחילול אין דעתו להקדיש הבהמה של חולין בדיבורו, אלא שעל ידי שתתחלל קדושת בהמת הקודשים על בהמה זו, תתקדש היא ממילא בקדושתה של הראשונה. וכיוון שבחילול עיקר מעשה הוא בבהמת הקודשים, שהוא מעביר הקדושה ממנה אל בהמת החולין, ואילו בתמורה עיקר מעשה הוא בבהמת החולין שכוונתו להקדישה שתתחלל בהמת הקודשים ממילא על ידי הקדשו, לכן אמר רבשי שתלוי על מה הוא מניח את ידו. החוק נתן כותב שגם רב המודל לדברי רבשי הללו, ואף שאמר שבקודשי מזבח בעלי מומים לשון חילול ולא חילק בהן בין מניח ידו על בהמת החולין למניחה על בהמת הקודשים, היינו מפני שכוונתו לבהמת קודשי מזבח שקדם מומה להקדשה, שאין בה אלא קדושת דמים ואינה עושה כלל תמורה, ועל כן לעולם מתפרש בה לשון תחת בלשון חילול, ואף כאשר ידו על בהמת החולין, כי היא כבהמת קודשי בדק הבית שאין בה תמורה כלל. אבל רבשי עוסק בבהמת קודשי מזבח שקדם הקדשה למומה, ובהמה זו עושה תמורה וגם מועיל בה חילול. ועל זה אמר שאם ידו על בהמת החולין לשון תמורה הוא, ואם על בהמת הקודשים הוא לשון חילול. מביאה הגמרא שהבאי יסתפק בדין הזה שאמר רב, הבאי הבאי יסתפק הבאי, איך יהיה הדין כשהיו לפניו שתי בהמות של קודש והן בעלות מום, ושתי בהמות של חולין שהן תמימות, ואמר על הבהמות של חולין הרי אילו תחת בהמות אילו, ולא הניח את ידו לא על הבהמות של חולין ולא על הבהמות של קודש. מהו, מה הדין בזה? כי אם הניח את ידו על אחת מהבהמות, כבר אמר רב אשי שאם הניח את ידו על הקודש, כוונתו היא לחילול, ואם הניח ידו על החולין, כוונתו היא להדפסה. וצדדי הספק של הבאי, מי אמר להדפוסי ולקי, האם יש לנו לומר שכוונתו היא להדפסה ולוקה משום שעבר על הלף של לא ימיר שאמרה תורה שאסור לעשות תמורה? עוד דין מהו שמה יש לומר, כל איכה דאיקה את תירה, כל מקום שאפשר לעשות בדרך של היתר, לא שווה קיני שתירה ועביד איסורה. אין אדם מניח את דרך היתר ועושה באיסור. גם כאן, כיוון שהבהמות של קודש בעלות מומן, ויכולו לחללם, אינו מניח את החילול ועושה תמורה. והספק הזה קיים גם כשלא היו לפניו אלא בהמה אחת של קודש, ובהמה אחת של חולין. ורק כיוון שהספק ששאל הבאי מיד אחר כך אינו אלא כשהיו לפניו שתי בהמות קודש ושתיים של חולין, שאל גם שאלה זו בשתי בהמות של קודש ושתיים של חולין. עוד הסתפק הבאי, ואם תמצא לומר, אם תרצה לומר שבספק זה ודאי כוונתו לחילול, כיוון דכל איך דאיקה אתירה לא שווה קיניש ועביד איסורה, שכל מקום שאפשר לעשות בדרך היתר, אין אדם מניח את דרך היתר ועושה באיסור, עדיין יש להסתפק באופן שהיו לפניו שתי בהמות של קודש, ורק אחת מהן היא בעלת מום, ושתי בהמות של חולין ואחת מהן היא בעלת מום. ואמר על הבהמות של חולין, הרי אילו תחת בהמות אילו של קודש, מהו, מה הדין בזה? שבאופן זה ודאי לשון תחת שאמר על בהמה של קודש התמימה, הוא לשון התפסה ולא לשון חילול. כי בהמת קודש תמימה אינה בת חילול, כמו שאמרה הגמרא לעיל. אבל בבהמת קודש היא בעלת מום, יש להסתפק מי אמר, האם יש לנו לפרש את דבריו שכוונתו היא, שהבהמה התמימה של חולין תהיה תחת הבהמה התמימה של קודש, ובוודאי כוונתו להדפוסי בלשון התפסה וחלה התמורה, ושתי הבהמות קדושות כי לא שייך לשון חילול על בהמת קודש תמימה, והבעלת מום של חולין תהיה תחת הבעלת מום של קודש, ובוודאי כוונתו להחולי בלשון חילול, ויוצאת הבהמה בעלת מום של קודש לחולין שאינו יכול להתפרש בלשון הדפסה, משום שאין בהמת קודש בעלת מום, עושה בעלת מום של חולין תמורה, כי נאמר בפרשת תמורה לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, טוב היינו תמים ורע היינו בעל מום, ונאמר רק שתמים בבעל מום ובעל מום בתמים עושים תמורה, אבל רע ברע, דהיינו בעל מום בבעל מום, אינם עושים תמורה. עוד אילמה, או שמה יש לומר שכוונתו היא שהבהמה התמימה דחולין תהיה תחת הבהמה בעלת מום דהקדש, והבהמה בעלת מום דחולין תהיה תחת הבהמה התמימה דהקדש, ותרוויו לקי. ועל שניהם צריכו ללקוט משום תמורה, כי כשאמר שתהיה בעלת מום של חולין תחת התמימה של קודש, עשה בזה תמורה. ואף על מה שאמר שהתמימה של חולין תהיה תחת הבעלת מום של קודש, יש לנו לומר שכוונתו לתמורה ולא לחילול. ובאופן זה לא נאמר, לא שווה כתירה ועביד איסורה, לא עוזב את היתר ועושה איסור, שהרי אנחנו רואים שלא אכפת לו לעשות איסור, שהרי עשה תמורה בקודש התמימה, ולכך יש לומר שגם בבעלת מום כוונתו לתמורה. ופשוט לגמרה בספק הזה, שכל שבבהמה אחת הוא עושה תמורה, אנחנו אומרים שאף בבהמה השנייה הוא עושה תמורה. ועוד הסתפק הבעיה, אם תמצא לומר, אם תרצה לומר, אף כשלפניו תמימה ובעלת מום של קודש, ותמימה ובעלת מום של חולין, שאף שזה ודאי שבבהמה התמימה של קודש עשה איסור, מכל מקום אנחנו אומרים, דכל איך דאיקה היתר הלא אביד איסורה, שכל מקום שאפשר לעשות בדרך היתר, אין אדם מניח את דרך היתר ועושה באיסור, ובוודאי כוונתו בבהמה של קודש הבעלת מום לאחוליו, זה לחילול ולא לקי, ואינו לוקה עליה משום תמורה, עדיין יש להסתפק איך יהיה הדין כשהיו לפניו שלוש בהמות של קודש, ואחת מהן בעלת מום, ושלוש בהמות של חולין שכולן תמימות, ואמר הרי בהמות אלו של חולין תחת בהמות אלו של קודש. מי אמרינן, האם יש לנו לומר מי דה תמימות תחת תמימות להתפוסי, מאחר שלשון תחת שאמר על הבהמות התמימות, שיהיו תחת הבהמות של קודש התמימות היא להתפסה, כי חילול לא שייך בבהמה תמימה של קודש, תמימות נמי, תחת בעלת מום להתפוסי, גם בבהמה התמימה שאמר שתהיה תחת הבהמה של קודש הבעלת מום, כוונתו היא להתפסה, וגם בה עשה איסור של תמורה, כיוון שבמה שאנחנו מסתפקים ממידעתו, יש לנו לילך אחר רוב הבהמות, וכיוון שבשתי בהמות שהן הרוב, ודאי דעתו היא להתפסה, כך גם לגבי בהמת קודש הבעלת מום, דעתו להתפסה. או דילמה או שמה נאמר החנמי, גם בזה יש לומר, כל איך דאיקה היתרה לא אביד איסורה. כל מקום שאפשר לעשות בדרך היתר, אין אדם מניח את דרך היתר ועושה באיסור. והי בטרייתא לאחו להווה, ובבהמה האחרונה שהיא בעלת מום הייתה כוונתו לחילול. ממשיכה הגמרא ומביאה ספק נוסף, אם תמצא לומר, אם תרצה לומר החנמי, גם בציור הזה של שלוש בהמות של קודש ששתיים מהם תמימות, בבהמה השלישית שהיא בעלת מום אנחנו לא אומרים שכוונתו להמיר אלא לחלל. כיוון דאקתי, שכשאנו דנים על בהמה זו עדיין גברה לא התחזק באיסורי, אדם זה שהמיר לא הוחזק לעבור על איסור תמורה שהרי לא המיר אלא פעמיים, לכך אנחנו אומרים דלא שווי כתירה ואביד איסורה, שבכל מקום שאפשר לעשות בדרך של היתר לא יניח את דרך היתר ויעשה באיסור, ובוודאי כוונתו היא לחילול. באי רבשי, הסתפק רבשי, כשהיו לפניו ארבע בהמות של קודש, ואחת מהן היא בעלת מום. וארבע בהמות של חולין, ואמר על הבהמות של חולין, הרי אילו תחת בהמות אילו של קודש, מהו, מה הדין בזה? האם אחה כאן באופן זה ודאי כיוון דהתחז הגברה באיסורי, הוחזק אדם זה לעבור על איסור תמורה, שהרי בשלושת הבהמות התמימות בוודאי כוונתו לעשות תמורה, לכך יש לנו לומר שגם בבהמה הרביעית שהיא בעלת מום כוונתו היא לעשות תמורה, ולא כי בארבע מלכויות ולוקה ארבע פעמים מלכות, משום ארבע בהמות של קודש שהמיר, עוד אילמה, או שמה יש לומר, אף על גב דהתחזק באיסורה, למרות שהוחזק אדם זה לעבור על איסור תמורה, יש לנו לומר לו שווי כי נשתירה ואביד איסורה, שבמקום שאפשר לו לעשות בדרך היתר, לא יניח את דרך היתר ויעשה באיסור. ואך בתרייתא, הבהמה האחרונה שהיא בעלת מום לאחו לה, וכוונתו היא לחילול. דהיינו לעשות מעשה היתר. אומרת הגמרא תיקו, תעמוד השאלה זו בספק, והיא לא נפשטה. תיקו ראשי תיבות תשבי, הלו אליהו הנביא שיבוא במהירה לבשר לנו על הגאולה, יתרץ קושיות ויבעיות. רשי בדיבור המתחיל גברה מפרש את ספקותיהם של אביי ורבשי לפי הלשון בתלמוד הירושלמי שהובא בגמרה על פי גרסתו. אביי הסתפק, היו לפניו שתי בהמות של קודש שאחת מהן היא בעלת מום ושתי בהמות של חולין, והניח את ידו על הבהמות של חולין, שיש לומר שכיוון שלא חילק ביניהם דעתו בשתיהן להתפסה, או שיש לומר, כיוון שאין בהמה בעלת מום ראויה להקרבה, דעתו בא לחילול. אם תרצה לומר שכיוון שלא חילק והניח את ידו על הבהמות של חולין, ודאי דעתו בשתיהן להתפסה, אז יש להסתפק. כשהיו לפניו שתי בהמות של קודש, שאחת מהן בעלת מום, ושלוש בהמות תמימות של חולין, הוא מניח את ידו על הבהמות של החולין, שיש לומר בזה, שאין ראיה ממה שהניח את ידו על הבהמות של חולין, שדעתו שהכל יהיו להתפסה, כי יש לומר, מה שהניח ידו על החולין זה משום שסבר, שצריך להניח את ידו איכן שיש יותר בהמות. ואם תרצה לומר שגם בזה כיוון שהניח את ידו על החולין דעתו בכולם להדפסה, מסתפק רבשי, כשהניח את הבהמות באופן שתהיה כל בהמה של קודש עומדת מול בהמה של חולין, הניח את ידו על הבהמות של חולין, ויש לומר שלכך העמיד כל בהמה מול בהמה אחת כדי לחלקם שלא יהיו שווים בדינם, אלא כל אחת ואחת תהיה כפי מה שראוי לה, ובבעלה תמום דעתו לחילול, או שגם בזה יש לומר שדעתו להדפסה, או משום שהניח את ידו על החולין, או משום שיש לילך אחר רוב הבהמות ושתי בהמות, ודאי הם להדפסה. כך כאמור, הספיקות של אביי ורבשי, לפי הלשון בירושלמי שרשי מביא. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אם היה הקדש בעל מום, היא יצאה לחולין וצריך לעשות דמים. אם היה הקדש בעל מום, שאז יכולו להתחלל על הבהמה של חולין, ואמר על הבהמה של ההקדש, הרי זו מחוללת על הבהמה של חולין, יוצא ההקדש לחולין, וכשהוא מחלל בהמה בעלת מום של הקדש על בהמה של חולין, צריך לעשות דמים. צריך שתהיה הבהמה של חולין שהוא מחלל עליה שווה כמו הבהמה של הקדש שהוא מחלל, שלא יתענה ההקדש בחילולו. רבי יוחנן וריש לקיש נחלקו בביאור המשנה. אמר רבי יוחנן, מה ששנינו במשנה שיצא הקדש לחולין הוא דבר תורה, כי בהמה הקדושה בקדושת הגוף שיש בו מום יכול לפדותה, כמבואר במסכת מנחות דף קופה א' עמוד א', שהפסוק שנאמר לגבי פדיון בהמות של הקדש, ואם כל בהמה תמאה והעמיד את הבהמה לפני הכהן, מדבר בבעלי מומין, ואמר הפסוק שיש בהם פדיון. אבל מה שנאמר במשנה וצריך לעשות דמים, שתהיה בהמה זו של חולין שווה כמו הבהמה של הקדש שהוא מחלל עליה, אין זה אלא מדבריהם מתקנת חכמים. אבל מהתורה אין צריך שתהיה הבהמה של חולין שווה כמו הבהמה של הקדש, שהקדש יתמעט מדיני עונה, נאמר בעונה בספר ויקרא פרק חפי פסוק י' דלת, אל תונו איש את אחיו. ממה שנאמר בפסוק אחיו, דורשת הגמרא במסכת בבא מציעא דף נ"ו עמוד ב', רק באחיו יש עונה ולא בהקדש. וריש לקיש אמר שאף מה ששנינו במשנה שצריך לעשות דמים, דהיינו שתהיה הבהמה של חולין שווה כמו הבהמה של הקדש, הוא דבר תורה ולא תקנת חכמים. וכותב רש"י שטעמו של ריש לקיש הוא מעטם של רב חסדא המבואר לקמן בדף זך עמוד ב', שסבר שמה שנתמעט הקדש מדין הונאה הוא לומר שאף בהונאה של פחות משטות שצל אדיוט אינו צריך להחזיר את הדמים, בהקדש צריך להחזיר את הדמים. אבל רש"י במסכת בבא מציעא בדף נ"ז מפרש שריש לקיש סבר שממה שנאמר בפדיון הקדש בערכך דורשים שצריך לתת להקדש את כל שוויו, ורבי יוחנן סבר שערכך משמע בכל ערך שיעריכו אותו אפילו פחות מדמיו. מבארת הגמרא את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ושואלת במה יסקינן, באיזה אופן אנחנו עוסקים במשנה, כלומר במה שאמרו שאינו יכול לחלל את הבהמה של הקדש אם אין הבהמה של חולין שווה כמותה. הנה אם האם נאמר ההונאה, המשנה מדברת אף אם אין הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש אלא בשיעור של הונאה, דהיינו שיעור של שטות, יש להקשות. בהנאים הריש לקיש, האם בשיעור זה יאמר ריש לקיש שאף מה ששנינו שצריך לעשות דמים הוא דבר תורה? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת בבא מציעא דף נ"ו עמוד א', אילו דברים שאין להם הונאה, שלא נאמר בהם דין הונאה, העבדים והשטרות והקרקעות וההקדשות. וכיוון שלא נאמר בהקדש דין הונאה, אם הבהמה של חולין פחותה מבהמה של הקדש רק בשיעור שטות, יכולו לחלל עליה את הבהמה של הקדש. ושלושה שיעורים נאמרו בהונאה, שטות יותר משטות ופחות משטות. פחות משטות זה מכילה, ואין המענה צריך להחזיר כלום למתענה. בשיעור של שטות המקח קיים, אלא שצריך המענה להחזיר למתענה את השיעור שניתנה, ושיעור זהו הנקרא הונאה. ויותר משטות, בטל המקח לגמרי, ואף המענה יכול לחזור בו מהמקח, כמבואר במשנה ובגמרה שם, במסכת בבא מציעא בדף ממתת עמוד ב'. ממשיכה הגמרא אצלנו ואומרת, ואלא צריך לומר שהמשנה מדברת הביטול מקח, שהבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש, בשיעור של ביטול מקח שהוא יותר משטות, יותר משישית. אבל גם על זה יש להקשות. בהנאים הרבי יוחנן, וכי בזה יאמר רבי יוחנן, שמה ששנינו במשנתנו שצריך לעשות דמים שלא תהיה הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש, אין זה אלא מדבריהם, מתקנת חכמים. ואמר רב ירמיה, והרי אמר רב ירמיה הקרקעות דחולין, שלגבי קרקעות אפילו של חולין שנינו את הדין שיובה להלן. ורבי יונה אמר, ההקדשות, שעל ההקדשות שנינו כך, ותרוויו משמי דרבי יוחנן אמרי. ושניהם אמרו הלכה זו בשם רבי יוחנן שעונה אין להן, אבל ביטול מקח יש להם. שמה שנתמעטו קרקעות לרבי ירמיה, והקדשות לרבי יונה מפרשת הונאה אינו אלא לעניין זה, שאם ההונאה היא שישית מהמקח, אין בהם דין הונאה להחזיר את הדמים. אבל אם ההונאה היא יותר משישית, שהדין הוא שבטל המקח, לא נתמעטו מהונאה. ואם כן, לרבי יונה שאמר שרבי יוחנן אמר דין זה על הקדשות, נמצא שסבר רבי יוחנן שבהונאה של יותר משישית, גם בהקדשות צריך להחזיר את המעות מהתורה. והרי אי אפשר לומר שהמשנה דיברה על מקרה שבו החולין שווים פחות מההקדש ביותר משישית, ועל מקרה זה אמר רבי יוחנן שמהתורה אינו צריך לעשות דמים, אבל אם היה רבי יוחנן אומר שמהתורה צריך לעשות דמים, לא היה קשה על רבי יוחנן ממה שאמר שיש ביטול מקח בהקדשות, ממה שנאמר במשנה יוצא לחולין. כי המשנה הייתה מתפרשת כך שיצא הקדש לחולין כשיעשו דמים. מדרץ תגמר לעולם יש לפרש שהמשנה מדברת הביטול מקח. שהבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש בשיעור של ביטול מקח שהוא יותר משישית. ואיפוך, יש להפוך את השיטות במחלוקת הזו. שרבי יוחנן אמר שמהתורה צריך שלא תהיה הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש. ריש לקיש אמר שאין זה אלא מתקנת חכמים. מקשה הגמרא, ומי מצית אמרת איפוך? איך יכול אתה לומר שיש להפוך את השיטות במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש? הרי אני חלמנדה אמר מובן הדבר לפי רבי יונה שאמר שרבי יוחנן אמר את דינו ההקדשות, אז כל שכן שאמר רבי יוחנן דין זה הקרקעות, שהרי אם בהקדשות שלא שייך טעות כלפי שמיים, אמר רבי יוחנן שיש הונאה ביותר משישית, ודאי שבקרקעות שהוא קונה מחברו ויתכן שטעה חברו, יש הונאה ביותר משישית, ויש לומר שטעה ועל כן לא מחר לו. והטעם שבאמת יש ביטול מקח בהקדשות אף שאין טעות בהקדש, זה מפני שסבר שכל ההונאה היא יותר משטות, אין זה נחשב דרך מקח. וכיוון שבאדיוט מעשה כזה אינו נחשב כלל מקח, גם בהקדש לא יועיל החילול. אלא למנדה אמר לשיטת רבי ירמיה שאמר שרבי יוחנן אמר את דינו הקרקעות, שכיוון שהוא קונה אותה מחברו יש לומר שטעה ועל דעת כן לא מחר לו, אבל הקדשות שלא שייך בהם טעות אין להם הונאה אפילו בביטול מקח, אפילו ביותר משישית, שבאדיוט הדין הוא שבטל המקח, איפוך לה. איך ניתן להפוך את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש ולומר שרבי יוחנן אמר שמן התורה אסור לחלל אם הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש ביותר משישית? והרי רבי יוחנן סבר שבהקדשות אפילו ביותר משישית אין דין עונה. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי ירמיה, רבי ירמיה יוכל לתרץ ולומר לך לא תיפוך, לשיטתי אין לך צורך להפוך את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, כי לשיטתי דעת רבי יוחנן היא שבהקדשות גם ביטול מקח אין להם. ולפי זה מובן מה שאמר רבי יוחנן שמהתורה יכול לחלל אפילו אם הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש יותר משישית, ואין צריך להחזיר את הדמים. ורק לדעת רבי יונה שאמר שרבי יוחנן אמר שגם בהקדשות יש הונאה ביותר משישית, שלדבריו לא ייתכן שאמר רבי יוחנן על המשנה שרק מתקנת חכמים אסור לחלל, אכן צריך להפוך את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש. דהיינו, ישנם שני פירושים בדברי רבי יוחנן על המשנה. לרבי יונה שלדעתו סובר רבי יוחנן שיש הונאה בהקדש כשההונאה היא יותר משישית, אמר רבי יוחנן במשנה שמהתורה אסור לחלל עם הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש ביותר משישית. ולרבי ירמיה שלדעתו סובר רבי יוחנן שאין הונאה בהקדש אפילו ביותר משישית, אז אמר רבי יוחנן במשנה שרק מתקנת חכמים אסור שתהיה הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש ביותר משישית. מבארת הגמרא במה נחלקו רבי ירמיה ורבי יונה. לאמה בדשמואל כמפלגי. האם נאמר שרבי ירמיה ורבי יונה שנחלקו אם בהקדשות יש הונאה ביותר משישית, בעצם נחלקו בדינו של שמואל? דאמר שמואל במסכת בבא מציעא דף נ"ז עמוד א', וכן במסכת בכורות דף כ"ה, ובמסכת קידושין דף י"א, מסכת מעילה דף י"ד, ובמסכת ערכין בדף כ"ט, אומר שמואל הקדש הוא שווה מנה שחיללו על שווה פירוטה מחולל. ודינו של שמואל, אומרים התוספות בדיבור המתחיל, לא, אינו אלא בבעל הבית הפודה הקדש שלו, אבל אחר הפודה הקדש מיד הגזבר אינו פודה אותו אלא בשוויו. אם כן, בעל הבית שבא לפדות את ההקדש וההקדש שווה מנה, הוא מחלל אותו על שווה פרוטה מחולל, אף שיש כאן הונאה ביותר משישית. כך אומר שמואל, אם כן דרבי יונה להית לדשמואל, רבי יונה אינו סובר את דינו של שמואל, שהרי רבי יונה אמר שיש הונאה בהקדש ביותר משישית, ורבי ירמיה אית לדשמואל. רבי ירמיה סובר כשמואל, ולפיכך אין הונאה בהקדש אפילו ביותר משישית. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין הכרח לומר שרבי ירמיה ורבי יונה נחלקו בדינו של שמואל, כי ניתן לומר, בין דמר ובין דמר אית לדשמואל. רבי יונה ורבי ירמיה שניהם סוברים כשמואל, אלא דרבי יונה סבר כי אמר שמואל דיעבד, שלא אמר שמואל שהחילול חל, אלא באופן שהתכוון לחלל בצורה של דיעבד, שהתכוון לחלל את ההקדש על חולין, שאינם שווים כמו ששווה ההקדש, שאסור לעשות כן לכתחילה. אבל לכתחילה, אם לא ידע שהוא מחלל על חולין ששוויים פחות מההקדש, ולא התכוון לחלל את ההקדש בפחות מדמיו, לא אמר שמואל שמחלל שווה מנה על פירוטה. רבי ירמיה סבר, אפילו לכתחילה, שלא ידע שהוא מחלל על חולין ששוויים פחות מההקדש, ולא התכוון לחלל את ההקדש פחות מדמיו, גם כן מתחלל ההקדש על פחות מדמיו. עוזרת הגמרא לפרש את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש בביאור המשנה, ואומרת הגמרא והיא באה איתה, אם תרצה תוכל לבאר את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש כך. לעולם לא תיפוך. אין צריך להפוך את השיטות במחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש, ומשנתנו עוסקת גם באופן שהבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש, אפילו פחות משישית. וגם באופן זה אמר ריש לקיש שמהתורה צריך לעשות דמים ולא מתקנת חכמים. ודקקה שלך מתניתין, מה שקשה לך על זה ממה ששנינו במשנה במסכת בבא מציע דף נ"ו עמוד א', אילו דברים שאין בהם דין הונאה, ואמרה המשנה שבהקדשות אין הונאה, יש לתרץ שריש לקיש פירש את המשנה כדי רב חיסדא. כמו שפירש זאת רב חיסדא, דאמר רב חיסדא, מה שאמרו שאין להם הונאה, היינו, אינן בתורת דיני הונאה נוהגים בעדיות אלא דינם חמור יותר. ואפילו אם ההונאה היא פחות מכדי הונאה, פחות משישית שבעדיות אין זו הונאה אלא מחילה, בהקדש חוזר צריכו להחזיר את דמי ההונאה. כי מה שמייתו ממה שנאמר באיסור הונאה, אל תונו אשת אחיו, שאין דין הונאה אלא באחיו ולא בהקדש, זה כדי לומר שהדין שפחות משישית הוא מחילה, והוא אינו נוהג בהקדש. ולכן אמר ריש לקיש שצריך מהתורה שלא תהיה הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש, אפילו בשיעור של פחות משישית. אבל רבי יוחנן פירש את המשנה שם כפשוטה, שאין בהקדשות דין הונאה, ומשום כך אמר שמהתורה יכולו לחלל גם אם אין הבהמה של חולין שווה כמו הבהמה של הקדש. אבל לא דיברו כלל אם שווה הבהמה של חולין פחות מהבהמה של הקדש ביותר משישית, ולכן גם לרבי יונה שאמר שרבי יוחנן סובר שיש הונאה בהקדש ביותר משישית, דברי רבי יוחנן הללו לא יהיו קשים. מבארת הגמרא את דברי רב חיסדא, אמר אולם מה שאמר רב חיסדא שבהקדש אפילו אם ההונאה היא פחות משישית, צריכו להחזיר את המעות להקדש, לא אמרו דין זה אלא בשמוי בטרי, שמתחילה שמו שניים את ההקדש, וטעו בשוויו ופדה את ההקדש על פי דבריהם, ועכשיו שמים שלושה את ההקדש ואומרים שהוא שווה יותר. אבל בשמוי בטלטה, אם מתחילה שמו שלושה את ההקדש ופדה על פי דבריהם, אינו צריך להחזיר את ההונאה להקדש. ואף על גב דעתי במאה, למרות שעכשיו באים 100 אנשים ואומרים שההקדש שווה יותר, לא הדר. אינו צריך להחזיר להקדש את ההפרש. מה כשאל כך הגמרא, איני? האם כך הוא הדין? ואמר רב ספרא, איך אמר לעניין אילו דברים אמרו שמאה כתרי ותרי כמאה, שניים ומאה שווים הם, ואין לנו ללך אחר מה שאומרים המאה יותר ממה שאומרים השניים? זה רק לעניין עדות, לעניין דבר שהוא תלוי בראיית עדות, אבל לעניין דבר שהוא תלוי באומדנה, בערכה, בשומה, בתר דעות, אז לינן. יש לנו ללך אחר ריבוי דעות ולעשות כפי שאמרו רוב האנשים. אם כן, איך אמר אולה שאם פדה על פי שומת שלושה, ואחר כך באו מאה ושמו ביותר, שאינו צריך להחזיר את ההפרש? וטו ועוד יש להקשות, שאפילו אם לא היו מרובים אלו שאומרים שההקדש שווה יותר ממה ששמו אותו בתחילה, אלא תלטה ותלטה, שהשמים בתחילה היו שלושה אנשים, ועכשיו שמים אותו שלושה אחרים ביותר, לא אזלין על בתר בתרה, האם אין לנו ללכת אחר האחרונים שאומרים שההקדש שווה יותר? כיוון שבכל מקום יד הקדש על העליונה, ויש להחמיר כפי מי שמרבה יותר בדמי ההקדש. והטעם שצריך ללכת בהקדש לחומרה, מבאר העולת שלמה על פי מה שאמרו בגמרא במסכת יבמות דף למד א' עמוד א', שספק שיש בו תרי ותרי, כלומר שתי עדויות הסותרות זו את זו, אין מכרים אותו על פי חזקה. ונמצא לפי זה, שעל אף שבכל מקום חזקת ממון היא חזקה המכרעת, אי אפשר להכריע כאן את הספק על פיה. שהרי יש ספק שיש עדויות סותרות של השמיים, האם הייתה עונה בפדיון או לא. ואף על פי שבספק ממון מצינו, שגם בתרי ותרי מעמידים את הממון על חזקתו, דין זה אינו מחמת הכרעת החזקה, אלא מפני שמאחר שאיננו יכולים להכריע אם ליתן את הממון לזה או לזה, מניחים אותו ביד מי שמחזיק בו כעת, כי ביד כל אחד מהם הוא ספק גזל. אבל בספק הקדש הדין הוא לא כך, שהרי אם ניתן את הממון ביד ההקדש, לא יהיה בכך ספק גזל. ועל כן אמרו כאן שמחמת הספק יד ההקדש על העליונה, מפני שמחויב העדיות להוציא את הספק הגזל מידו. ותרץ את הגמרא, כסבר אולה, סובר אולה שמה שאמרו שצריך לעשות דמים שלא תהיה הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש, אין זה אלא מדבריהם מתקנת חכמים, אבל מהתורה? יכולו לחלל גם אם הבהמה של חולין שווה פחות מהבהמה של הקדש. וכל דבר שהוא די רבנן, הקילו ברבנן, הקלו בו חכמים. ולכן כיוון שחילל על פי שלושה, גם אם עכשיו אומרים שלושה או יותר משלושה, שההקדש שווה יותר, לא יצריכו להוסיף עוד להקדש. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריי, הגענו למשנה האחרונה בפרק החמישי במסכת תמורה, משנה בדף זך עמוד ב', האומר על בהמה של חולין, הרי זאת תחת עולה, או שאמר הרי זאת תחת חטאת, לא אמר כלום ולא חלה קדושה על בהמה של חולין. אבל אם הייתה חטאת לפניו ואמר על בהמה של חולין, הרי זאת תחת חטאת זו, וכן אם הייתה עולה לפניו ואמר על בהמה של חולין, הרי זאת תחת עולה זו, דבריו קיימים ונעשית בהמה של חולין תמורה. וכן אם אמר על בהמה של חולין, הרי זאת תחת חטאת ותחת עולה שיש לי בבית, אם היה לו חטאת ועולה בבית, דבריו קיימים וחל התמורה לבהמה של חולין. שנאמר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, שדיבר הפסוק על הקדש מסוים, ואמר שלא ימיר אותו, שצריך שיהיה הקדש ידוע כשהוא ממיר בו. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. ממשיכה המשנה ואומרת, אם אמר על הבהמה שהיא תמאה, שאין מקריבים אותה על המזבח ועל בעלת מום, הרי אילו עולה לא אמר כלום, שכיוון שאי אפשר להקריבם עולה, אין שום משמעות לדבריו. אבל אם אמר הרי אילו לעולה שמשמעות דבריו היא שיהיו קדושים לדמי עולה, שהרי אם היה רוצה שהם עצמם יקרבו לעולה, היה אומר הרי אילו עולה. במקרה כזה, כשאמר הרי אילו לעולה, התקדשו לדמיהם וימחרו ויביא בדמיהם קורבן עולה. זוהי המשנה שלנו האחרונה בפרק החמישי במסכת אמורה. וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה עד לסיום הפרק החמישי. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מתניתין, הדין ששנינו במשנה, שאם אמר על בהמה של חולין, הרי זאת תחת עולה או תחת חטאת, שלא אמר כלום, ידלו כרבי מאיר. דהי כרבי מאיר, אם הייתה נשנית לדעת רבי מאיר, הדין לא היה כך. דהה, שהרי רבי מאיר אמר במסכת ערכיל בדף ה' עמוד א', מי שאמר על מישהו פחות מבן חודש ערכו עליי, צריכו לתת להקדש את דמיו כמו שהוא היה שווה למחר בשוק. שהרי אדם יודע שאין ערך למישהו פחות מבן חודש. פחות מחודש לא מופיע בטבלה שכותבת התורה בפרשת בחוקותיי, פרשת ערכין. וכיוון שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, ודאי התכוון לומר שייתן להקדש את דמיו. וכמו כן יש לומר כאן שאדם יודע שאין תמורה אלא כשידוע את איזו בהמה הוא ממיר, ובוודאי כוונתו להמיר על חטאת ועולה שיש לו בביתו ונעשתה בהמה זו תמורה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אמר על בהמה תמאה ועל בעלת מום, הרי אילו לעולה ימחרו ויביא בדמיהם עולה. מבארת הגמרא, מדוע לא שנה תנא דין נקבה שיפריש לאשם ולעולה. מדייקת הגמרא, טעם, מה הטעם שאין צריך שיהיה בהן מום כדי למוכרן? זה משום דהקדיש בהמה תמאה ובעלת מום דלא חזיין, שאינן ראויות לשום קורבן ולכן לא בעיין מומה. אין צריך שיהיה בהן מום כדי למוכרן. אבל מי שמפריש נקבה לאשם או לעולה, שאינם באים אלא מהזכרים, הנקבה שיפריש כיוון שהיא ראויה להיקרב לשלמים, בעיין מומה. צריך שיהיה במום כדי לפדותה. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מתניתין, המשנה היא דלא כרבי שמעון דתנן. שנינו במשנה לאל בדף י"ט עמוד ב' שמי שיפריש נקבה לאשם, רבי שמעון אומר תימחר שלא במום. יכול למוכרה מיד לאחר שהקדישה גם אם אין במום, שכיוון שאינה ראויה למה שהקדישה, הרי מום גמור הוא ולא חלה בה קדושת הגוף. ובמשנה לאל בדף י"ט לא חלק רבי שמעון אלא למקדיש נקבה לאשמו, אבל למקדיש נקבה לעולתו מודה רבי שמעון שצריכה מום כדי לפדותה. והחילוק הוא כותב רש"י בין עולה לאשם, שבעולה אף שעולת בהמה אינה באה נקבה, עולת העוף באה נקבה, אבל אשם אינו באה נקבה בשום אופן שהוא, ולכן נקבה באשם הרי כי בעלת מום. אדרן הלך כיצד מערימין, אדרן הלך כיצד מערימין, אדרן הלך כיצד מערימין, בלי נדר סיימנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת אמורה, פרק ששמו כיצד מערימין, ומיד מיד הולכים לנו מחיל אל חיל, ולומדים את המשנה הפותחת את הפרק השישי במסכת אמורה, פרק הנקרא כל האסורין. הפרק שלפנינו עוסק בדין בהמות שנאסרו להקרבה על גבי המזבח, ובדין בהמות שנתערבו בהן, ובדין ולדותיהן. המשנה הפותחת את הפרק השישי בדף כוח עמוד א', מונה אילו בהמות אסורות להקרבה, ומבארת מה דינן כשנתערבו בבהמות אחרות. אומרת המשנה, כל האסורין להקריבם לגבי מזבח מחמת פסול שיש בהם, ונתערבו בבהמות אחרות ואין יודעים מי הבהמה האסורה, הרי הם אוסרין בכל שן את כל הבהמות שבתערובת, שאם נתערבה בהמת איסור אחת באלף בהמות המותרות, כולן אסורות למזבח מחמת הספק. וטעם הדין הזה יבואר בגמרא להלן. ואילו הן בהמות שאסור להקריבן למזבח, מונה המשנה, הרובה בהמה שבאה על האדם, והנרבע בהמה שבאה עליה האדם, והמוקצה בהמה שיחדו על ההקריבה לעבודה זרה, והמאירי מבאר שמוקצה עין הוא מוקצה לעבודה זרה עצמה, והנאבד בהמה שעשאו עבודה זרה והשתחוו לה, והאתנן בהמה שניתנה לזונה בסחרה, ומחיר בהמה שהחליפו התמורת כלב. ואיסור הקרבת אתנן ומחיר מפורש בתורה שנאמר לו תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית השם אלוקיך, ולכמן בדף כוח עמוד ב' תבאר הגמרא מה המקור בתורה לאסור למזבח רובע, נרבע, מוקצה ונעבד. והכיליים בהמה שנולדה משני מינים כגון תאי שבא על הרחל, והטריפה בהמה שיש בה מכה שסופה להמיתה. ובמשנה במסכת חולין בדף מ"ב מונה המשנה את סוגי הטריפות, ויוצא דופן ולד שיצא מדופן רחם ממו ולא מפתח הרחם כדרך לידה, כל אילו אסור להקריבן ואוסרות אף בהמות שנתערבו בהן, וכן אסור להקדישן. מבארת המשנה, איזו הוא מוקצה, זהו המוקצה על מנת להקריבו לעבודת כוכבים, ודינו שהוא עצמו אסור למזבח, ומה שעליו כגון תכשיטים מותר לגבוה, כגון לעשות מהם ציפוי למזבח. ואיזו הנאבד, כל שעובדין אותו עבודה זרה, והוא ומה שעליו אסור לקורבן, וזה וזה בין מוקצה ובין עבד מותר לעדיות באכילה וכל שכן בהנאה. ואף שעבודה זרה וכל משמשי אסורים בהנאה כנאמר בתורה, בעלי חיים אינם נאסרים כמבואר במסכת עבודה זרה, בדף מבב עמוד א'. אם כן בין מוקצה ובין עבד מותר לעדיות באכילה וכל שכן בהנאה, והוא הדין בשאר המנויים במשנה. כמבואר בגמרא להלן שמשנתנו אינה עוסקת באיסורי הנאה. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק השישי במסכת אמורה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא שדין משנתנו כבר נאמר במקום אחר. אמר מר שנה תנה במשנתנו כל האסורין להקריבם למזבח, אוסרין תערובתן בכל שן. אף שמן התורה איסור שנתערב ברוב של היתר מתבטל, והדין הזה נלמד מאמור לגבי דיינים אחרי רבים להטות, כאמור במסכת חולין דף י' עמוד א', אבל פה כיוון דבעלי חיים הם לא בטלי ברובה, הם אינם בתהילים ברוב. מטעם הדבר מחלוקת במסכת זבחים דף עין ב' עמוד ב'. לרב פאפה אין בעלי חיים בתהילים ברוב כיוון שהם דבר שבמניין, דהיינו שמחמת חשיבותם הדרך למוכרם במניין מדויק ולא על פי עומדן בלבד, ולרבה שיתם הוא שבעלי חיים לעולם חשובים הם, ולכן אפילו עופות או בעלי חיים כחושים שאינם נמכרים במניין, לא בתהילים ברוב. ולכל הדעות הדין הזה הוא רק מדברי חכמים, אבל מן התורה גם בעלי חיים בתהילים ברוב. מה קשה הגמרא? תנינה. הרי כבר שנינו את הדין הזה במסכת צבחים דף עין עמוד ב'. נאמר שם כל הקודשים שנתערבו בחטאות מיטות שנפסלו למזבח ודינם למות. חמש חטאות מיטות והם נמנו לאלל בדף ת' זין עמוד א', אין הורגים אותם בידיים אלא כונסים אותם לכיפה ומונים מהם מים ומזון עד שימותו. אז כל הקודשים שנתערבו בחטאות מיטות שנפסלו למזבח ודינם למות או בשור הנסקל שדינו להיסקל כגון שהמית אדם והעידו בו שני עדים שדינו בסקילה כנאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א. אפילו נתערב אחד מהם בריבו בעשרת אלפים בהמות אחרות ימותו כולם. ומה שמע? שנתערבה בהמת קודשים אחת בריבו בהמות שדינן למיטה. וקשיה לנו, קשה לנו במסכת זבחים שהמייקה אמר מה הכוונת התנא לחדש באומרו אפילו אחד בריבו? הרי כל שכן הוא שימותו כולן עם דין רובן למיטה. תרצה הגמרא שמה הכי קטן, ייקח הוא פירוש המשנה. בהמות קודשים רבות שנתערבו בהן מחטאות מיטות או שור הנסקל, אפילו רק חטאת מתה אחת בריבו של בהמות קודשים ימותו כולן. אם כן נמצא שכבר שנינו דין זה שבהמה אינה בתהילה ברוב, מדוע הוא צריכה משנתנו להשמיענו זאת? משיבה הגמרא, איץ צריך, צריכים אנו לחזור ולשנות את הדין הזה גם במשנתנו. כי אם היה נכתב רק בזבחים, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתך לומר דווקא התם דווקא שם לגבי חטאות המיטות ושור הנסקל, הדין הוא שאינם בתהילים ברוב כיוון דה איסורי הנאה, גם הם אסורים לעדיות, ומפני חומרת איסורם אינם בתהילים. אבל אחר כאן במשנתנו דלה ואיסורי הנאה שהבהמות הפסולות למזבח המוזכרות בה אינן אסורות בהנאה לעדיות. וצריך לומר שמשנתנו עוסקת באופן שיש רק עד אחד על הרביעה, או שהבעלים הודו בכך שבאופנים אלו אינה בהמה נהרגת, ועל כן היא מותרת בהנאה. אז אם משנתנו עוסקת בבהמות הפסולות למזבח ואינן אסורות בהנאה לעדיות, הם השם הנאמר, ליבטל ברובה שתתבטל בהמת האיסור ברוב הבהמות הקשירות, כמה שמלן על כך מלמדת משנתנו, שאף בהמה שאינה אסורה בהנאה חשובה היא ואינה בתהילה ברוב. ונכון שהגמרא מבארת מדוע נצרכת משנתנו, אבל עדיין יש להקשות שיכול היה תנא לשנות רק את המשנה כאן ולא את המשנה במסכת זבחים. מסביר רש"י שאכן שם במסכת זבחים מוסיפה הגמרא על התירוץ הזה ומבארת שאם לא המשנה במסכת זבחים היינו חושבים שדווקא כאן שמדובר באיסור הבהמות למזבח הם לא בתהילות ברוב, שכן מאוס הדבר שיקריבו לגבוה בהמה שהותרה בביטול ברוב. אבל שם שנתערבו הבהמות באיסורי מזבח שהם גם איסורי הנאה כגון חטאות המיטות ושור הנסקל, למרות שלמזבח כל התערובת מאוסה, שמה לגבי עדיות אין להחמיר וניתן לפדות את הבהמות ולאוכלן לאחר שירעו ויפול בהמום כמבואר להלן. לכן משמיעה המשנה במסכת זבחים שאין בהמות בתלות כלל וימותו כולן. חוזרת הגמרא ומקשה שגם הדין הזה נאמר כבר במשנה במסכת זבחים. ורובע ונרבה נמי תנינה, שואלת הגמרא, הרי גם לגבי רובע ונרבה באופן שאינם איסורי הנאה, כבר שנינו שאינם בתהילים ברוב. וקושיית הגמרא היא מכל האופנים המותרים בהנאה שהוזכרו במשנתנו ונשנו גם במסכת זבחים. ולמה נוקטת הגמרא דווקא רובע ונרבה, למרות שהם עצמם פעמים שאסורים בהנאה מפני שהוזכרו במשנה הראשונים? אם כן שואלת הגמרא, רובע ונרבה נמי תנינה, הרי גם לגבי רובע ונרבה באופן שאינם איסורי הנאה כבר שנינו שאינם בתהילים ברוב. כי נאמר שם במסכת זבחים, אם נתערבו בהמה שהיא רובע ונרבה או רובע או נרבה של חולין בבהמות קודשים רבות, יראו כולם עד שיסתאבו עד שיפול בהם מום. נסתאב הוא לשון תומה, כאמור באונקלוס בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', שבעל מום קרוי בתורה בהמה תמאה. כמבואר בגמרא לקמן בדף למד ב' עמוד ב'. אם כן, אם נתערבו בהמה שהיא רובה או נרבה של חולין בבהמות קודשים רבות, יראו כולם עד שיסתעבו עד שיפול בהם מום ולא יהיו בהמות הקודשים שבתערובת ראויות להקרבה, והיא מכרו, אבל לפני שנפל בהם המום אי אפשר לפדותן כנאמר בתורה, ויביא בדמי היפה שבהן, מאותו אמין, בדמי כל הבהמות שבתערובת לבד מזו שדמי הפחותים מכולן, ממין הקודשים שנתערב הוא יביא, שאם נתערבו עולות יביא עולות, אם נתערבו שלמים יביא שלמים, והגרועה שבהן תיצא לחולין. שהרי יש לחשוש שמה הגרועה שבהן היא בהמת החולין, ואם יפדה אותה בדמיה הפחותים, ויוציא אחרת היקרה ממנה לחולין, נמצא שלא פדה את כל דמי הזבחים. ויש למכור את בהמות התערובת אחת אחת כדי שנדע כמה שווי כל בהמה. כך מסביר התפארת ישראל. אם כן מבואר שגם בהמות שאינן איסורי הנאה לא בטלות ברוב. חוזרת הקושייה מדוע הוצרכה משנתנו להשמיע זאת, ולמרות שתחילת המשנה שם במסכת זבחים עוסקת בבהמות האסורות בהנאה כמבואר בגמרא לעיל, החלק הזה של המשנה ודאי עוסק בבהמות המותרות בהנאה, שהרי נמנו שם גם איסורים לגבוה בלבד, כגון טריפה שאינה אסורה בהנאה, וכאמור הרובה והנרבה המוזכרים שם זה באופן שאין שני עדים על הרבייה, ואז זה עדיין מותר בהנאה. מתרץ את הגמרא אמר רב כהנא, אמרית לשמע אתה כמי דרב שימי ברשי, אמרתי את הקושייה הזו לפני רב שימי ברשי, אמר לי, הוא השיב לי, חדה בחולין, חדה בקודשים. משנה אחת עוסקת בחולין ומשנה אחת עוסקת בקודשים. משנתנו עוסקת באופן שנתערב רובה ונרבה ובהמות חולין, ולאחר שנתערבו יקדישו מהבעלים. המשנה במסכת זבחים עוסקת באופן שהרובה ונרבה נתערב בבהמות קודשים. וצריכי, שתי המשניות נצרכות. דייה שמועינן אם היה משמיענו אתן רק את המשנה במסכת זבחים לגבי נתערבו כשהם קודשים, הייתי סבור שדווקא שם אין הרובה בטל ברוב משום דמאיסי. כיוון שקודשים אלו מאוסים להתירם למזבח שהרי נתערבה בהם בהמה פסולה. אבל כאן גבי נתערבו כשהם חולין, אימה לבטלו. שמה נאמר שכיוון שבשעה שהתערבו אין בהם חלק לגבוה התבטל הפסול ברוב הבהמות, ולאחר שבטל הפסול נוכל להקדישן, על כן משמיענו הטענה שגם באופן זה בהמה אינה בתהילה ברוב. שווה הגמרה ומקשה, ובחולינה מתענינה. הרי גם דין זה שאפילו בהמת חולין אינה בתהילה ברוב, וכן כל דבר חשוב, כבר שנינו במסכת עבודה זרה בדף עין דלת עמוד א', נאמר שם, ואילו אסורין בהנאה ואוסרין תערובתן בכל שהן אפילו נתערבו באלף אחרים. יין נסך, יין שהתנסך לעבודה זרה, כגון שנתערבה חבית יין נסך באלף חביות של היתר, ויין נסך אסור בהנאה כיוון שהוא קש בפסוק לזבחי עבודה זרה, ועבודת כוכבים, שנתערבה צורה אחת שעבדו לה באלף צורות של היתר, וציפורי מצורה, שני ציפורים שמביא המצורה ביום טהרתו, יחד עם עץ ארז, שני תולעת ואזוב, ובמסכת קידושין בדף נ"ז עמוד א' דורשת הגמרא מהקש שציפורים אלו אסורים בהנאה, ואורות לבובין, אורות בעלי חיים שקראו בהם פתח עגול כנגד הלב כדי להוציא איבריהם ולהקטירם לעבודה זרה, וכיוון שהם תקרוב את עבודה זרה, נאסרו בהנאה, ושיער נזיר, מי שקיבל על עצמו נזירות אסור לגלח שערו ולאחר סיום ימי הנזירות ומגלחו ונותנו על האש תחת זבח השלמים שמביא יחד עם קורבנות נוספים, והשיער אסור בהנאה כיוון שצריך לתנוע על האש, ופטר חמור, בחור חמור שצריך לפדותו בסה מיד הכהן, ואסור בהנאה כל זמן שלא נבדה, ובשר שנתבשל בחלב, שאסור בהנאה, ואם נתערב באלף חתיכות בשר של היתר כולם נאסרים, ושור הנסקל, כגון שהמית אדם, והגלה ערופה, אם נמצא הרוג נופל בשדה, ולא נודע מי הרגו, על זקני העיר הקרובה אל החלל להביא עגלה ולעורפה, ועגלה ערופה אסורה בהנאה, וחולין שנשחטו בעזרה, אסור לשחוט בעזרת בית המקדש כל דבר שאינו קודשי מזבח, וחולין שנשחטו בעזרה אסורים בהנאה, וסעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים, הרי כל אילו אסורים בהנאה ואוסרים תערובתן בכל שן, דהיינו שאינם בטלים ברוב. וכיוון שהוזכרו במשנה הזו גם בהמות חולין, עדיין קשה מדוע צריכה משנתנו כאן להשמיע שבהמת חולין אינה בטלה ברוב. מתרץ את הגמרא צריכי, שתי המשניות נצרכות, דיה שמועין הנתם, שאם היה התנא מלמדנו רק את המשנה במסכת עבודה זרה, הייתי סבור שדווקא המנויים שם אינה בטלים ברוב, כיוון דאיסורי הנאה דלא בטלי. אינם בטלים מפני חומרת איסורם, אבל אחר במשנתנו העוסקת בפסולים שאינם איסורי הנאה, לבטלו, שמה התבטלו הפסולים ברוב, על כן היא צריכה משנתנו ללמד שאף בהמה שאינה אסורה בהנאה, לא בטלה ברוב. יהיה שמועין הנחה, ואם היה תנא משמיע רק את משנתנו, הייתי סבור שדווקא המנויים כאן אין איסורם בטל ברוב, כמעט דלגבוה דמייס, שכאן מדובר באיסור הקרבתם להשם ומאוס הדבר להתירם. אבל במשנה במסכת עבודה זרה שהנידון הוא להתירם לאדיות, אימה איסורי הנאה לבטלו ברובה, שמה נאמר שאין להחמיר ואף איסורי הנאה התבטלו ברוב, כמה שמלן. לכן משמיע לנו התנא שגם שם שהבהמה אינה בתהילה, ברוב לעולם. עוברת הגמרא לבאר מניין שרובע, נרבע ועוד מהמוזכרים במשנה אכן אסורים להקרבה. אומרת הגמרא ורובע ונרבע שהוזכרו לאל מנהלן דאסירא לגבוה, מניין לנו שאסור להקריבם. אומרת הגמרא דתנו רבנן שנו חכמים בברייתא בספרא על ספר ויקרא נאמר בפסוק מן הבהמה תקריבו את קורבנכם, משמע שמותר להקריב רק חלק מן הבהמות. למדנו מכאן להוציא רובע ונרבע שאין להקריבם. מקשה הברייתא, מדוע צריך פסוק ללמדנו שרובע ונרבע פסולים למזבח ועל עודינו? אפשר ללמוד זאת בקל וחומר, ומה בעל מומקל שלא נתאבדה, שלא נעשתה בעבירה מכל מקום פסולו לגבי מזבח כמפורש בתורה, רובע ונרבע חמורים שנעבדה בהם עבירה, וכי אינו דין שאסורים הם לגבי מזבח כבעל מום? כלומר, כיוון שמצינו שבהמה שיש בה חיסרון של מום אינה לרצון להשם, כאן נאמר כל אשר בו מום, לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם, ודאי שבהמה אשר נעשתה בעבירה על רצון השם, לא תהיה לרצונו. משיבה הברייתא, אין ללמוד קל וחומר מבעל מום, שהרי חורש בשור וחמור יחד יוכיח, שנתאבדה בו עבירה, נעשתה בשור עבירה של חרישה בכיליים, ואף על פי כן מותרו לגבי מזבח, אם יקדישו אחר כן. ומוכח שאין לאסור בהמה למזבח מן הטעם הזה, ועל כן צריך פסוק, לאסור רובע ונרבע למזבח. שבה הברייתא ומקשה, אין להוכיח מהחורש בכיליים שבעל חיים שנעשתה בו עבירה מותר להקרבה, שכן, מה לחורש בשור וחמור שאין הם חייבים איתה על העבירה שנעשתה בהם, ועל כן מותר להקריב את השור? אבל האם תאמר כן ברובע ונרבע שנעשתה בהם עבירה שהם חייבים עליה מיטה? הרי ודאי חמורים הם יותר. ואם כן עדיין קשה שניתן ללמוד איסור רובע למזבח בקל וחומר מבעל מום. ומדוע נצרכנו לפסוק מן הבהמה למעתו? דוחה הברייתא תול לך מה שהבאת. כך מכאן ראיה זו שהבאת שאין לי פרחה מהטעם שהתבהר. כי לפי דבריך הרי הקל וחומר לאסור רובע ונרבע למזבח הוא דווקא באופן שנתאבדה בהן עבירה בשני עדים. ואכן הם חייבים איתה. אבל אם נעבדה בהם עבירה רק על פי עד אחד או על פי הבעלים שבאופן זה אינם חייבים איתה, מניין שהם אסורים למזבח? הרי מחורש בשור וחמור נוכל להוכיח ששור שנעשתה בו עבירה שאין בה חיוב מיטה, מותר למזבח גם מבואר לאל. אלא משום כך נצרכנו לפסוק ללמדנו שגם הם אסורים. שווה הברייתא ומקשה שגם איסור רובע בעד אחד למזבח יש ללמוד מקל וחומר. אמר רבי שמעון, אני דן קל וחומר לאסור רובע ונרבע למזבח, אף כשמעיד בהם רק עד אחד. ומהו הקל וחומר? ומה בעל מום? שאין התראת שני עדים המעידים בו שבעל מום הוא פוסלתו מאכילה להדיעות. מכל מקום הודעת עד אחד, עדות חכם אחד המורה שבעל מום קבוע הוא פוסלתו מהקרבה. אם כן ברובע ונרבע שהודעת שני עדים על הרביעה פוסלתו מאכילה, וכי אינו דין שהודעת עד אחד על הרביעה פוסלתו מהקרבה. ואם כן עדיין קשה שלא צריך פסוק ללמדנו איסור רובע ונרבע למזבח. מסיקה הברית התלמוד לומר, ללמדנו דין זה אמרה התורה, מן הבהמה, להוציא רובע ונרבע שאסורים להקרבה. מקשה הגמרא על מסקנת הברית, מדוע נצרח הפסוק, והאתיה מדינה, הרי איסור רובע ונרבע למזבח נלמד בקל וחומר, מבעל מום כפי שדרש רבי שמעון. מתרצת הגמרא בדף כוח עמוד ב', אמר רב אשי, אין ללמוד איסור רובע ונרבע למזבח מקל וחומר זה, משום דאיקה למימר אפשר לומר, מעיקר הדדינה פירחה. מתחילת הקל וחומר שדנת מבעל מום יש להשיב עליו ולפורחו. ומהו תחילת הקל וחומר? ומה בעל מום שאין התראת שני עדים פוסלתו מאכילה? על זה אני אפרוך ויאמר לך, מה לבעל מום שאסור להקריבו שכן מומו ניכר? שרי רק מומים שבגלוי פוסלים את הבהמה למזבח, כפי שלמדנו במסכת בכורות דף למד זין עמוד א'. ועל כן מאוס הדבר להקריבו לגבוה, אבל האם תאמר כן ברובע ונרבע שאין מומו ניכר? שלא ניכר שנעשתה בו עבירה? והואיל ואין מומו ניכר של רובע ונרבע, על כן נדחה קל וחומר שדן רבי שמעון. אם כן הייתי סבור שיהיה רובע ונרבע כשר לגבי מזבח. לכן סיימה הברייתא ואמרה תלמוד לומר מן הבהמה, משמע ולא כל בהמה, להוציא רובע ונרבע שאסור להקריבם על גבי המזבח. אומרת הגמרא נאמר בברייתא, על הפסוק מן הבקר תקריבו את קורבנכם, משמע ולא כל הבקר, למדנו מכאן להוציא את הנעבד בעל חיים שעבדו עבודה זרה, אין להקריבו למזבח. מקשה הברייתא, מדוע צריך פסוק לאסור הקרבת נעבד? ולא דינו, אפשר ללמוד זאת בקל וחומר, ומה אתנן בהמה שקיבלה זונה בשכרה, ומחיר בהמה שניתנה תמורה של כלב, שציפויין מותרין, שכיסויין ניתן על בהמות אילו לאחר שנאסרו מותר להביאו לבית המקדש, כגון שנותנו לעשות ממנו ציפוי למזבח, ולמדנו שציפויים מותר כיוון שנאמר בהם, כי תואבת השם אלוקיך גם שניהם משמע שניהם דווקא ולא ציפוייהן, מכל מקום הם עצמם אסורים לקורבן כמפורש בתורה, אם כן העבד החמור שציפויו אסור לגבוה ואפילו בהנאה אסור לאדיוט, כלום אינו דין שהוא עצמו אסור לגבוה? ואף שהוא עצמו מותר לאדיוט כיוון שבעלי חיים אינם נאסרים, כפי שנלמד לכמן בדף חפתת עמוד א', עדיין לגבי גבוה יש ללמוד, שיעשר בקל וחומר מציפויו שאסור אפילו לידיות? אם כן קשה, למה צריך פסוק לאוסרו למזבח? דוחה הברייתא, אין ללמוד קל וחומר מאתנן ומחיר לנעבד. כיוון שיש להשיב עליו ולומר, או חילוף, שמה נדרוש קל וחומר להפך, ומה אתנן ומחיר החמורים שהם עצמם אסורים לגבוה? מכל מקום, ציפוייהן מותרים לגבוה, אם כן נעבד שמותר לגבוה בעצמו, שרי ללא הקל וחומר לא מצינו שנאסר, קל וחומר שיהיה אף ציפויו מותר לגבוה. וכיוון שאפשר לדרוש את הקל וחומר הזה לשני צדדים, אין ללמוד ממנו בכלל. חוזרת הברייתא ומקשה, אין לומר קל וחומר להפך כדבריך, כי אם כן, שציפוי הנעבד מותר לגבוה, ביטלת את הנאמר בתורה פסילי אלוהן, תשרפון באש, לא תחמות כסף וזהב עליהם ולקחת לך. דהיינו, שמה שעליהן אסור, כלומר שאסור לאדיוט, ומכך אנו למדים שאסור גם לגבוה. אם כן חוזרת הקושייה, שיש לדון קל וחומר מאתנן ומחיר לאסור נעבד, ומדוע נצרח פסוק? מתרצת הברייתא באמת אין לדון קל וחומר זה, כיוון שאפשר לומר או חילוף כמבואר להיל, ולהתיר ציפוי נעבד למזבח. מה שהקשית שאם כן, בטל האמור בתורה לא תחמות כסף וזהב עליהם? אני הקיימנו, שאם לא נאמר מן הבקר להוציא נעבד, הייתי סבור שהפסוק לא תחמות כסף וזהב נאמר, בדבר שאין בו רוח חיים כגון ציפוי של פסל. אבל בדבר שיש בו רוח חיים דיינו בבהמה, הועיל והוא עצמו מותר למזבח, יכול הייתי לומר שיהיה אף הציפוי שעליו מותר, ואם כן נמצא שעדיין אפשר לדרוש להפך, שציפוי מותר כשם שנעבד עצמו מותר. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב מן הבקר, להוציא את הנעבד שאסור למזבח, ונמצא שאף ציפויו אסור אפילו לאדיוט שרי יש לקרות בו, לא תחמות כסף וזהב עליהם. מה כשהגמרה, גם ללא הפסוק ציפוי נעבד ודאי אסור, מתקיף לרב חנניה, תאמה דמה תקרא, מדברי הברייתא משמע שרק משום שהפסוק ממעט נעבד, אנחנו יודעים שגם ציפויו אסור. הלא מה תקרא, אבל אם לא היה פסוק לאסור נעבד, היינו סוברים שציפויו של הנעבד מותר, וקשה איך אפשר לומר כך. והכתיב הרי נאמר לגבי עבודה זרה, ואיבדתם את שמם, משמע שיש לאבד כל דבר יעשוי לשמם, ואם כן גם ציפוים אסור. רצת הגמרא הפסוק, ההוא לחנות להם שם ודעתה. בא ללמדנו שיש לאבד את השם, בו הם קרויים ולחנותם בשם גנאי. כגון, לבית גליה, עבודה זרה, קרויה כך מלשון גל שהוא גבוה, קוראים אותו בית קריה, מלשון בית הכיסא. שבתי הכיסא בזמנם היו בורות חפורים באדמה, וקריה הוא לשון קריאת בור. וכן עבודה זרה, קרויה פני המלך, יש לחנותה לגנאי פני כלב, וכן אין קול, יש לחנותה אין קוץ. ואם כן, אין ללמוד מפסוק זה שיש לאבד כל דבר יעשוי לשמם. ומשום כך נצרכנו ללמוד שציפוי נעבד אסור, מכך שנעבד עצמו אסור כמבואר בברייתא. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדף זך, דף חף זין במסכת אמורה, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה לרב אשי. בהקדש בעל מום, אימתי, תחת זה לשון חילול ואימתי לשון התפסה. שאלה שנייה, מה הדין בהקדש בעל מום המתחלל על בהמת חולין? שאלה שלישית, האם יש בקרקעות או בהקדשות עונה? שאלה רביעית, לדברי אולה, באיזה אופן אין צריך להחזיר להקדש דמים ומדוע? שאלה חמישית, מה הדין כשאמר הרי זאת תחת עולה ומדוע? והשאלה האחרונה לביור השני, בתוספות, על איזה דין במשנה נאמר שאינו כרבי מאיר ומדוע? כמובן התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי י' במנחם אף תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה. דף זך, דף חף זין במסכת אמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ט' באף תשע"ט, ט"ו במנחם אף תשע"ט, ערב שבת קודש. פרשת ואתחנן, שבת נחמו. ונלמד כהרגלנו בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים מדפים, כוח, כפחת וכפתת. במסכת אמורה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.